שלום, היום ה-8 באפריל 2024, מפרסם בנק ישראל את החלטת הוועדה המוניטרית על גובה הריבית ואת התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר. מיד נעבור לשמוע את נאום נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, בפתח מסיבת העיתונאים הנערכת באולם המליאה בבניין הבנק בירושלים. לאחר הנאום, נעבור לשמוע את שאלות העיתונאים. נעבור כעת לדובר בנק ישראל אורי ברזני.
ובכן, אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לבנק ישראל בירושלים, ברוכים הבאים העיתונאים שקיבלו אותנו בנוכחותם. הוועדה המוניטרית של בנק ישראל פרסמה לפני זמן קצר את החלטת המדיניות להחלטה זו. נמצא איתנו נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון. אנחנו נפתח בדבריו שבהם הם יזכור את ההחלטה ואת תנאי הרקע הכלכליים. לאחר מכן נפרסמם לציבור ונפתח את הדיון לשאלות. בבקשה, נגיד.
תודה אורי, שלום לכולם. אתמול ציינו חצי שנה מאז אותו יום נורא בשביל לאוקטובר. מאז תחילת הלחימה אנו עדים להתנותה של הכלכלה הישראלית. חוסר הוודאות הגיאופוליטי מוסיף להיות גבוה ואף מתגבר בתקופה האחרונה. על אף השיפור ההדרגתי בפעילות המשק, נותרה כברת דרך עד להתאוששות מלאה של המשק. עם פרוץ המלחמה נקטנו במספר צעדים שמטרתם להבטיח תפקוד תקין של השווקים וסיוע ממוקד לאוכלוסיות שנפגעו. תוכניות אלו הצליחו לייצר עד כה יציבות בשוק המתח ובשווקים הפיננסיים. דיוני הוועדה המוניטרית שהתקיימו ביומיים האחרונים המשיכו לעסוק בהשפעות הכלכליות של המלחמה. בוועדה המוניטרית ניתחנו את התהליכים השונים ואת השפעתן על הפעילות הכלכלית והאינפלציה. כפי שציינו מספר פעמים בעבר, תוואי הריבית ימשיך להיקבע בהתאם להמשך התכנסות האינפלציה ליעדה, המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הפעילות הכלכלית והמדיניות הפיסקלית. לנוכח ההתפתחויות האחרונות המצביעות על עלייה מהותית במידת אי-הוודאות הגיאופוליטית, החליטה הוועדה המוניטרית לנקוט במשנה זהירות ולהותיר את הריבית על כנה. מדיניות זו עקבית עם המדיניות בה אנו נוקטים מאז פרוץ המלחמה, בה מתמקדת הוועדה בעיצוב השווקים והפחתת אי-הוודאות לצד יציבות מחירים ותמיכה בפעילות הכלכלית. אעבור כעת למבט על ההתפתחויות הכלכליות המרכזיות. האינפלציה השנתית ממשיכה להתמתן בהדרגה. מדד המחירים לצרכן בפברואר 2024 עלה ב-0.4% והאינפלציה השנתית עומדת על 2.5% ומצויה בתוך תחום היעד. התמתנות האינפלציה משתקפת הן ברכיב השכיר והן ברכיב הבלתי שכיר. המדדים ללא שינוי מיסוי, אנרגיה ופירות וירקות מצויים בסביבת מרכז היעד. הציפיות לאינפלציה לטווחים השונים מהוות מרכיב חשוב בניתוח שאנו עורכים לבחינת התהליך המוניטרי. אלו עלו במהלך התקופה ונמצאות בתוך היעד אך בסביבת הגבול העליון שלו, ומגלמות בתוכן גם את העלאות המיסים הצפויות. הוועדה מעריכה כי בעת הזו קיימים מספר סיכונים מרכזיים להאצה אפשרית באינפלציה. התפתחות המלחמה והשפעתה על הפעילות במשק, פיחות בשקל, המגבלות על הפעילות בענף הבנייה וההתפתחויות הפיסקליות ומחירי הנפט בעולם. אזכיר כי אינפלציה גבוהה מייצרת קושי מתגבר למשקי הבית והעסקים ופוגעת בראש ובראשונה בשכבות החלשות. אעבור כעת להתמקד בצד הריאלי. רמת הפעילות הכוללת במשק עודנה נמוכה מזו ששררה ערב המלחמה. אך הפעילות הכלכלית מסתגלת למצב וניכרת התאוששות מתמדת בחודשים האחרונים. המדד המשולב למצב המשק והמאזן המצרפי של סקר המגמות ממשיכים במגמת עלייה. וההוצאות בכרטיסי אשראי במרבית הענפים חזרו לרמתן מלפני המלחמה ואף מעבר לכך. עם זאת, התרחבות ההיצע המצרפי במשק איטית יותר מההתפתחות בביקושים. התפתחות זו עלולה להביא ללחצים אינפלציוניים. לענף הבנייה משקל רב בפעילות הכלכלית. החזרה של אתרי הבנייה לפעילות מתקדמת, אך הפעילות עודנה נמוכה מרמתה ערב המלחמה ומושפעת מהמחסור בעובדים. בפרט, קליטת עובדים זרים מחול הינו תהליך מורכב המבוצע בהדרגה וצפוי לארוך זמן ממושך. אדגיש שוב כי יש לשמור על היצע בנייה גבוה לאורך זמן על מנת להבטיח את התייצבות מחירי הדיור. כמו כן, ארצה להפנות לניתוח שהציגה חטיבת המחקר בדוח בנק ישראל שפרסמנו לפני מספר ימים, המעיד כי נדרשת הטמעת חדשנות בבנייה בישראל. זו מתחדדת לנוכח מדדים המלמדים שהפריון בענף הבנייה הישראלי נמוך יחסית למדינות ה-OECD. בחודשים האחרונים אנו רואים התמתנות בשכר הדירה והתעוררות מסוימת בהיקף העסקאות בשוק הדיור, תוך עליית מחירים בחודשיים האחרונים, לאחר ירידה בעשרת החודשים שקדמו להם. אתמקד עתה בהתפתחויות הפיננסיות. מאז החלטת המדיניות המוניטרית הקודמת, נרשמת בשוק המתח תנודתיות גבוהה על רקע ההתפתחויות השונות במלחמה ובסביבה הגיאופוליטית. בסיכום התקופה, השקל נחלש מול הדולר בכ-2.7%, תוך תנודתיות גבוהה, ונחלש מול האירו ב-2.6%, ובמונחי השער הנומינלי האפקטיבי ב-2.3%. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת באמצעות פרמיית ה-CDS, שועה ברמה גבוהה ועלתה בימים האחרונים על רקע המתיחות הגיאופוליטית. המרווח בין אגרות החוב הממשלתיות הנקובות בדולרים והאג"ח הממשלתיות של ארצות הברית נותר ללא שינוי וברמה גבוהה יחסית. העלייה במידת אי-הוודאות משליחה גם לגבי מידת הפגיעה בפעילות ובאינדיקטורים הפיננסיים השונים. בהשוואה בינלאומית, שוק המניות בישראל ממשיך להפגין ביצועי חסר, ובתשואות האג"ח הממשלתיות נרשמה עלייה גבוהה. בדומה למגמה בעולם, מרווחי האג"ח הקונצרניות הצטמצמו מאוד ושועים ברמה נמוכה מרמתם ערב המלחמה. בשוק האשראי, ההאטה בפעילות, כמו כן מדדי הסיכון בכלל מגזרי הפעילות באשראי, נמצאים בעלייה מסוימת, אך עדיין מצביעים על רמה שאינה גבוהה יחסית לעשור האחרון. בנוסף, מתווה דחיות התשלומים שגיבש הפיקוח על הבנקים ואומץ על ידי המערכת הבנקאית במטרה להקל על הלווים בתקופה קשה זו, הוא ארך בשלושה חודשים נוספים. את ההתפתחויות הללו ונוספות ניתחה חטיבת המחקר שפרסמה היום תחזית מקרו-כלכלית עדכנית. החטיבה מעריכה כי התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2% בשנת 2024 וב-5% בשנת 2025, זאת בדומה לתחזית ינואר. התחזית מניחה שההשפעה הכלכלית הישירה של המלחמה תימשך עד לסוף 2024 בעצימות הולכת ופוחתת. עבור שנת 2025 ההנחה היא שלא תהיינה השפעות לחימה ישירות נוספות. בדומה לתחזיות קודמות, החטיבה מניחה כי חלק הארי של המלחמה יתרחש בחזית אחת. חשוב להדגיש שלאי הוודאות אודות ההתפתחויות השונות במלחמה תיתכן השפעה מהותית על התחזית. שיעור האינפלציה שמעריכה החטיבה במהלך שנת 2024 עלה מעט מהתחזית הקודמת וצפוי להסתכם ב-2.7%. כתוצאה מהתקציב המעודכן, הגירעונות בתקציב הממשלה בשנים 2024 ו-2025 צפויים לעלות בהשוואה לתחזית הקודמת ב-1.7% במצטבר, והסתכמו ב-6.6% תוצר ו-4.6% תוצר בהתאמה. לאור שינויים אלו, יחס החוב לתוצר, אחד המדדים הפיסקליים המשמעותיים ביותר, צפוי לעלות לרמה של 67% ב-2024 ולהישאר ברמה דומה גם במהלך 2025. ושל המלחמה הציגה מערכת הביטחון צרכים שדורשים גידול ניכר בהיקף תקציב הביטחון לאורך זמן. אני קורא שוב להקים בהקדם ועדה שתורכב מגורמי מקצוע ביטחוניים ואזרחיים, שתמפה את צורכי הביטחון של ישראל בשנים הקרובות, ותגבש תוכנית תקציבית רב שנתית הולמת. ככל שהממשלה תחליט בעקבות המלצות הוועדה על הרחבה של תקציב הביטחון, מעבר למה שאושר בתקציב האחרון, חשוב שהדבר ילווה בהתאמות תקציביות מקזזות שימנעו התפתחות של תוואי עולה של יחס החוב לתוצר. ארצה להתייחס להחלטה של חברת דירוג האשראי הבינלאומית פיץ'. החברה הותירה את דירוג האשראי על A+, אולם שינתה את תחזית הדירוג של ישראל לשלילית. אזכיר כי מדינת ישראל חוותה בעבר משברים גיאופוליטיים בתקופות בהן יחסי החוב לתוצר היו גבוהים בהרבה מ-67%, ומעולם לא נרשם פיגור כלשהו בהחזרי החוב של ישראל. המשך מדיניות פיסקלית אחראית של הממשלה ושמירה על יחס החוב לתוצר, שהוא נכס אסטרטגי למדינת ישראל, חשובים לחיזוק אמון השווקים. העבור כעת להתייחס להתפתחויות בסביבה הגלובלית ממנה אנו מושפעים רבות כמשק קטן ופתוח. בארצות הברית הנתונים הכלכליים מצביעים על כך שגם ב-2024 נמשכת הצמיחה מעל למגמתה. זאת על אף המדיניות המוניטרית המצמצמת. לעומת זאת, בגוש האירו החולשה הכלכלית נמשכת. רוב הבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכים לאותת על תוואי הורדת ריבית הדרגתי וזהיר. בארצות הברית ובגוש האירו הותירו הבנקים המרכזיים את הריבית על כנה, ואותתו על כך שתחילת הורדת הריבית יידחה ויחל רק בסביבת המחצית השנייה, מה שמיתן את ציפיות השוק לגבי תוואי הריבית. לסיום, ברצוני לשוב ולהדגיש שלמשק הישראלי יש יסודות כלכליים איתנים שיכולים לתמוך בהמשך תהליך ההתאוששות ולסייע לצמיחת המשק גם בתקופה הקשה העוברת על מדינת ישראל. אנו בבנק ישראל נמשיך לסייע לכלכלה הישראלית לצלוח את האתגרים השונים שצפויים לנו. בנק ישראל והוועדה המוניטרית מחזקים את ידי החיילים והחיילות ושאר כוחות הביטחון אשר מחרפים נפשם למעננו בחזיתות השונות. אנו שולחים תנחומנו למשפחות השכולות, איחולי החלמה מלאה לפצועים ומייחלים לחזרתם המהירה של כל החטופים והנעדרים. ליבנו איתכם. תודה רבה.
תודה לנגיד פרופסור אמיר ירון. אנחנו נפרסם כעת באתר האינטרנט של הבנק ובהודעות לעיתונות את דברי הנגיד במסיבת העיתונאים, ואני שמח לפתוח את מסיבת העיתונאים לשאלות. נתחיל ברשותכם עם אהרון קאץ גלובס, בבקשה.
שלום הנגיד, תודה שאתה עונה לנו על השאלות. אנחנו רואים בעדכון האחרון של משרד האוצר עלייה מתמשכת בגירעון, עכשיו ל-6.2%, כמעט ביעד התקציב וביעד שאתם מחזיתם. אנחנו רואים קושי ביכולת של הממשלה כמוסד לעמוד ביעדים שהיא מציבה, ועולה השאלה, האם אתם עדיין רואים את המדיניות הפיסקלית של הממשלה כחכמה, כאחת שעומדת ביעדים שלה והיא כפי שאתם הייתם רוצים לראות אותה? בנוסף, שער המתח ממשיך להיות תנודתי, ועולה השאלה, איזה שער בדיוק הוא מספיק נמוך בשבילכם בשביל לעשות הקלות במדיניות המוניטרית, או בצד השני, איזה שער יכול לגרום לכם להמשיך לחזור להתערב בשוק המתח? תודה.
אוקיי. אז אני אתחיל בנושא הפיסקלי. התחזית שלנו מדברת על 6.6% תוצר גירעון בסוף השנה. זה דרך אגב לא אומר שבמהלך השנה זה לא בהכרח יעבור את זה. כל עוד יש לנו את הסיוע האמריקאי, ואנחנו רואים את התהליכים שמצד אחד תהליכי ההוצאות גדלו, אבל גם תהליכי ההכנסות נראים טוב יותר אפילו מהתחזית שלנו שהייתה בינואר, וכפי שאנחנו עוקבים עליה לאורך כל הדרך. ככה שכרגע, כל עוד, הייתי אומר שלמרות ה-6.2, המספר שיצא היום, אנחנו עדיין במסגרת תהליך שככל שהסיוע ושאר, ואין איזה הוצאות אחרות שאנחנו לא כוללים, התהליך אמור להתכנס לסביבת המספר הזה. כמו שאמרתי גם בנאום, אם יהיו הוצאות ביטחוניות, בעיקר מתמידות גדולות יותר, אנחנו נצטרך למצוא את הדרך למצוא התאמות וכיזוזים כנגדם. אחד הדברים שאנחנו, אם אתה עוקב אחרי המצגות שלנו, אז ראית שכרגע היחס חוב תוצר אמור בעצם להתייצב סביב ה-67%. זאת אומרת, כדי שלא יהיה לנו יחס חוב תוצר מתבדר, אנחנו בדיוק בנקודה שכרגע הוא מתייצב, ולכן כל הוצאות מתמידות אחרות עלולות להביא ליחס חוב תוצר שהוא יעלה על פני זמן. לגבי השאלה השנייה, אני כמובן לא אכנס לפרטים, אנחנו כמובן בתקופה שאי הוודאות היא מאוד גדולה, אנחנו רואים גם את התנודתיות שנה ונדה בהתאם להתפתחויות הגיאופוליטיות. בעיקרון, המטרה שלנו זה שהשווקים קודם כל יתפקדו בצורה נאותה. זו הייתה המדיניות שלנו, ושלא יהיו כשלי שוק, וזוהי הנקודה המרכזית שבה אנחנו מתערבים בשער חליפין. זה מעבר לסטיות מאוד גדולות אולי של מאיזשהו שיוון.
התנודות האחרונות הן לגיטימיות מבחינתכם, מבחינת יכולת השוק לתפקד?
השוק כרגע מתפקד, בוודאי.
תודה.
תודה, נעבור לנתי טוקר, דה מרקר, בבקשה.
כן, אני אגיד בהמשך לשאלה של אהרון, אני אחדד טיפה, באותם דיווח של האוצר, יש התייחסות ספציפית להוצאה הממשלתית שאינה קשורה למלחמה, וגם היא צמחה בכ-12% שנה מול שנה. האם לדעתך זה משקף התנהלות פיסקלית אחראית של הממשלה במצב הנוכחי?
אז נתי, כמו שאמרנו והיינו, כמו שאתה יודע, שותפים מאוד פעילים בהתוויה של החשיבה של המסגרת התקציבית. ומנקודה שבה אין מה לעשות, יש לנו מלחמה עם קרוב ל... הסברנו כמעט 250 מיליארד, שזה הוצאות של 23-25, ועליהם מתווסף הוצאות היותר מתמידות של המערכת הביטחון, תקומה והוצאות ריבית. הבאנו את החשיבה, קודם כל לפחות עדיף שיהיה לנו יחס חוב תוצר שיורד, אבל לפחות שייצב את זה, ולעשות את ההתאמות כנגד ההוצאות המתמידות. אז לפחות הייתי אומר ההחלטות כמו שיצאו לפחות מהכנסת מייצבות היחס חוב תוצר, אבל זה הבר מינימום שעשינו כדי להגיע לנקודה הזאת. במובן הזה נעשו התאמות משמעותיות. לגבי הרכיבים בתוצר, ועל זה אני דיברתי לא מעט, ברור לנו שיש שם רכיבים שלא תומכים ולא מעמיקים מספיק במנגנוני צמיחה. דיברנו על זה שבוע שעבר בדוח בנק ישראל, אם זה בוודאי הנושאים של תשתיות, אם זה הנושאים של תמריצים נכונים לצאת לשוק העבודה, של החברה החרדית, לימודי ליבה וכיוצא בזה. אז הייתי אומר, מסגרת מקרו, אנחנו סך הכל ביחס חוב תוצר שנראה שכל עוד לא יהיו לנו הפתעות מרעישות, אנחנו נהיה בסביבת ה-67%. מבחינת הרכיבי צמיחה, זוהי הסוגיה בתוך המסגרת הזאת.
תודה. נעבור לשלומו טייטלבאום, כלכליסט, בבקשה.
תודה, צהריים טובים. אני רוצה להמשיך את השאלות של החברים שלי, אבל מכיוון אחר. עד עכשיו היה מקובל שהכלכלנים לא מתערבים בכל מה שנוגע למלחמה עצמה. החלטות של המלחמה מתקבלות רק משיקולים ביטחוניים. עכשיו אני מזכיר שנניח בסוגיה של הרפורמה המשטרית ובסוגיה של הקורונה, אתם גם הבאתם כל מיני עמדות, אמרתם צריכים לפתוח כמה שיותר את השוק. האם אתם משקפים למקבלי ההחלטות את המשמעות הכלכלית של הימשכות הלחימה, של כניסה לרפיח, של עסקת חטופים, של עסקת חטופים? והאם בשלב מסוים אנחנו כבר נראה את שם תחישים שלכם? נניח עכשיו אתם הרי בחרתם שב-25 אתם אומרים, הגירעון יהיה ככה בהנחה והמלחמה זה. אולי היה צריך לשים תרחיש ליד שאומר, אם המלחמה תימשך, הגירעון יהיה 13%. ומקבלי ההחלטות, גם הביטחוניים, ידעו את המשמעויות של זה. בשאלה שנייה, ככה, קונקרטית יותר, מה ההתייחסות שלכם לסיפור השכר? האם אתם מודאגים? יש שם איזושהי עלייה של השכר יותר מקצב האינפלציה?
אז קודם כל אני אדבר על זה שגם בתחזית הנוכחית יש איזושהי, זאת אומרת, גם ה5% שאתה רואה בתחזית מגלמים בתוכם הבדל לעומת התחזית הקודמת. זאת אומרת, הם מגלמים את התוספת ימי מילואים שכנראה תושט לאור ההבנה שנצטרך יותר ימי מילואים ב-25, וזה כבר פקטור שמופיע שם לעומת, זאת אומרת, זה נראה לך שזה אותו מספר מהתחזית הקודמת, אבל בהינתן שבעצם הפגיעה הייתה יותר גדולה ברבעון האחרון של 23, אם היינו מתעלמים מהדבר הזה, יכול להיות שהיינו שמים מספר יותר גבוה מהחמש, אבל זה, יש שם איזושהי הפנמה של, של זה שהאירוע, לפחות מבחינת הימי מילואים, הולך לכיוון, לטווח יותר ארוך, והוא כמובן, וגם הפנמה של הנושא של תחום הבינוי, ענף הבנייה, וכל אלה שמים אותנו באותו מספר שהיה קודם, אבל עם הנחות קצת שונות, ואילולי זה כנראה היינו באיזושהי צמיחה קצת גבוהה יותר. אנחנו לא נכנסים לשיקולים ביטחוניים, כן? אני אגיד את זה באופן מפורש, וכמובן שאנחנו, בנק ישראל, נערך לכל מיני תרחישים, אבל נתנו גם את העומדן המספרי של משמעות תוספת ימי המילואים, ואת התרחישים ושיקולים הביטחוניים אנחנו משאירים למקבלי ההחלטות.
תודה רבה, שלמה.
לגבי השכר.
אז זה נכון שבקצה השכר עולה, יש פה המון שינויי מרכיבים שאנחנו צריכים לראות גם כפי שיופיעו בסקר כוח אדם האחרון, זה שם הנתון של סקרי בזק. זה משהו שאנחנו כמובן נעקוב אחריו, אבל צריך להבין שיחד עם זה, לאור כל ההתפתחויות על פני זמן, אם אתה מסתכל על קו המגמה של השכר הריאלי, השכר הריאלי נמצא על קו המגמה. אבל זה בהחלט משהו שאנחנו נשים עליו עין, וצריך להמשיך לשים עליו עין בהמשך.
תודה, שלמה. נושא השכר מנותח בהודעות ומוזכר גם ביור 24 במצגת, אז מי שבבית רוצה להתעמק יותר מוזמן. נעבור לשאלה של ישראל פישר, גלץ, בבקשה.
העליתם את תחזית האינפלציה, האם זה אומר משהו גם על המשך תוואי הורדות הריבית המתוכנן או הצפוי להמשך השנה הקרובה? ודבר נוסף, הזכרת את הצורך בשמירה על היצע הבנייה גבוה לאורך זמן, וכך ש הבאת עובדים זרים מחול, זו פעולה שלוקחת זמן. האם לדעתך יש להחזיר לשוק את העובדים הפלסטינים מיהודה ושומרון כדי לאפשר את המשך הפעימות הסדירה של שוק הנדל"ן?
אז בוא אני אתחיל אולי בשאלה השנייה דווקא. תראה, צריך לומר את האמת, ייקח זמן להביא עובדים זרים. זה תהליך ארוך וממושך, ויש לזה מחיר כלכלי. כמו שאנחנו מצביעים, יש איזה מין תקרת צמיחה כאשר ענף שלם לא יכול להגיע לפעילות מלאה, ויש לו גם נגזרות שונות וכיוצא בזה. אני לא נכנס לשיקולים הביטחוניים, אבל ככל שאפשר להביא עובדים פלסטינאים תחת המגבלות הביטחוניות, וחלק מהעומדים במערכת הביטחונית התבטאו בנושא, אני חושב, הדבר ייטיב כמובן עם החזרת הענף הזה כי זה ההיצע העבודה שהוא זמין ומהיר לפתחן. לגבי השאלה השנייה, תראה, ככל שאנחנו נראה איזושהי ירידה באי הוודאות בתקופה הקרובה, וככל שנראה התייצבות בסביבת האינפלציה, כן? אז אנחנו עדיין נוכל לעמוד בתחזית שלנו, כפי שהיא מופיעה גם בתחזית בינואר וגם פחות או יותר בתחזית הנוכחית.
תודה. נעבור לגד ליאור. גד, בבקשה, ידיעות, ויינט.
כן, שלום הנגיד.
שלום גד.
לפי כל מיני פרשנים המלחמה הסתיימה היום, לא ברור אם זה נכון, אם זה לא נכון. בכל מקרה, יש דיונים מאוד מאוד חשובים בדרגים הממשלתיים. האם, אני אומר, אני יודע שאתה לא מוזמן, האם אתה בכל זאת מוזמן לדיונים מאוד מאוד חשובים של ראש הממשלה, של שר האוצר, גם בתחום הכספי, כמה עולה לנו להמשיך, לתקוף ברפיח, אם תהיה חלילה מלחמה בלבנון, האם הם נועצים בכלל, בבנק ישראל, אתה היועץ הכלכלי של הממשלה, כמה זה יעלה לנו, אולי יש לך איזה יצא בעניין הזה?
עוד פעם, אני לא נכנס לשיקולים הביטחוניים, אני חושב שמקבלי ההחלטות, יש להם...
הכלכליים?
אבל אני אומר...
יש לזה מחיר כלכלי?
לכל דבר כמעט יש מחיר כלכלי, אני חושב שהם מבינים, פרסנו קודם כל, גם אם... בראייה יותר עמוקה, מה המשמעות של הימי מילואים ואיך הנטל הזה משפיע גם על שוק העבודה וגם על התוצר. מעבר לזה יש עומדנים של ימי לחימה, כן? ויש, ואנחנו
כמובן... השאלה אם הם מתייעצים איתך, אדוני הנגיד.
הם יודעים פחות או יותר את העומדנים כפי שאתם יודעים, כפי שהם פרוסים, יש מה זה יום לחימה מסוג אחד, יום לחימה מסוג אחר, אנחנו מבינים שיש הבדלים בצורות שונות, הם יודעים מה המשמעות היותר אסטרטגיות של הנושא של הימי מילואים, והם צריכים לקבל את ההחלטות, כמובן הביטחוניות, זה הייתי אומר כרגע עומד לפתחם במסגרת הדיונים שהם עושים.
לא ענית, אם אתה נקרא לדיונים האלה, משתתף, לא מציג להם את הנתון שכולנו רואים את דוח בנק ישראל וכו'.
לא, זה לא דוח בנק ישראל, אני חושב שאם אתה שואל אותי אם אני מופיע בקבינט הביטחוני או בזה,
להתייעצות אולי מחוץ עם ראש הממשלה, עם שר האוצר?
אנחנו לא מופיעים, אבל הם מודעים מהנושא של העובדים הפלסטינאים, מנושאים כלכליים אחרים שאנחנו מדברים, שהם בין היתר יש להם מושפעים מכל סביבת הלחימה שאנחנו נמצאים בה כרגע.
תודה. סטיב רויטרס, סטיב שיר רויטרס, בבקשה.
Hi, I'm going to ask it in English. I know God doesn't like it so much, but I'm going to ask it anyway. And you may have answered some of these questions already. Since you're being cautious at the start of this easing cycle, how does this mean that you're going to, as the year goes on, accelerate and backload these cuts instead of doing a quarter at a time? On the budget, how confident are you that the government has the will to make budget adjustments that'll keep the deficit to 6.6% now that in March we're close to that figure? And if the shekel's weakness is inflationary and you have $30 billion program to defend the shekel, but only use a small amount, how important do you see it to sell Forex and limit the volatility?
קודם כל צריך להבין, אנחנו ערוכים ויש לנו יתרות מאוד גבוהות, אבל כמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה בנקודות שבהן אנחנו חושבים שיש, אנחנו מגיעים לנקודות שבהן באמת יש בעיות או תנודתיות מאוד מאוד גדולה בשוק. זה לגבי השאלה האחרונה. לגבי השאלה של הגירעון, כמו שאמרתי, מצד אחד יש הוצאות שהן אולי יותר מהירות ממה שחזינו, אבל גם ההכנסות כרגע הן יותר גבוהות. ככל שאנחנו נמשיך בתהליך הזה, אנחנו עדיין רואים את עצמנו, או את תקציב המדינה מסתיים בסביבה של ה-6.6% תוצר. זה כמובן מותנה, ואנחנו מקווים שהסיוע האמריקאי יגיע לפתחנו בקרוב. לגבי השאלה הראשונה, תראה, אנחנו רואים כרגע מצד אחד גם סיכונים גיאופוליטיים שבוודאי עלו. אנחנו גם רואים שבפרמטרים מסוימים של האינפלציה, גם שם הייתה עלייה מסוימת, אם זה עלייה בציפיות, אם זה מחירי האנרגיה בעולם. חלק מהעלייה זה כמובן גם הנושא של המיסוי שאותו אנחנו יודעים גם לנטרל ככל שצריך. ולכן אני אומר, ככל שאנחנו נראה את הסביבה הגיאופוליטית מתמתנת ומתייצבת, וככל שנראה גם את הלחצים בפרמטרים האלה מתייצבים, אנחנו נוכל לחזור לתוואי שלנו. אנחנו דיברנו על, אני רוצה להזכיר לך סטיב, אנחנו דיברנו על תוואי שדיבר על משהו כמו 3.75 או 4% בסוף שנת 24. יש לנו עוד די הרבה זמן עד סוף השנה, אבל זה כמובן מותנה שאנחנו נראה את ההתמתנות הזאת בסביבה הגיאופוליטית, ונראה באמת את אותם פרמטרים שמשפיעים על האינפלציה, בואו נקרא לזה לפחות מתייצבים.
תודה רבה. משה מימון, פנדר, בבקשה.
עד כמה בנק ישראל מושפע מהשווקים הגלובליים? אנחנו רואים שההודעת ריבית של ארצות הברית מתעכבת, אחרת, עד כמה זה מגיע בתוך המערך השיקולים של בנק ישראל?
תראה, אנחנו כמובן משק קטן ופתוח, הנושא של הייצוא, הנושא של סחר, אנחנו יודעים שגם הצמיחה של המשק שלנו תלויה מה קורה בשאר השווקים, בשאר העולם. אנחנו גם רואים את המדיניות המוניטרית בשאר הבנקים המרכזיים, אנחנו רואים שהם, האינפלציה שם יותר דביקה, והם לכן מעיטים קצת את הקצב. אני חושב, זה כמובן עוד איזשהו נתון רקע, אבל, וזה אחד מהפרמטרים שאנחנו מתכללים באופן כללי. אני אומר, הוועדה כשהיא באה להחליט את ההחלטה הנוכחית, היא לא עובדת בוואקום, היא עובדת, היא מצד אחד ראתה שהסיכונים הגיאופוליטיים בוודאי עלו, כך גם חלק מהפרמטרים מסוימים של האינפלציה, והחלטת הוועדה בעצם מתכללת את כולם, וגם מה שאתה דיברת עליו נמצא שם כאיזשהו אחד מהווקטור של הפרמטרים.
תודה רבה. אני עובר לשרון ורובל מ-Times of Israel. בבקשה, שרון.
קודם נגיד. אנחנו שומעים אותך מספר פעמים קורא לממשלה להקים ועדה בעצם שתדון בעליית ההוצאות הביטחוניות, גם כחלק באחריות הפיסקלית שמאוד קרובה גם ללב של בנק ישראל. אתה שמעת איזושהי תגובה מהממשלה? אתה איזשהו מעורב בצעדים שילכו לכיוון הזה?
אז עוד פעם, אני רוצה ככה לקחת צעד אחורה, זה גם רלוונטי קצת למה שגד אמר. קודם כל צריך להבין, אנחנו השפענו באופן משמעותי מבחינה פיסקלית, ברמה האסטרטגית החשיבתית, כמו שעניתי בהתחלה, על קודם כל איך להגיע למסגרת חשיבתית, על מסגרת תקציב בתקופה סופר מאתגרת, שיש לך הוצאות מיידיות והוצאות מתמידות. ואני חושב שזה החלק החשוב. ושמנו את הצורך בחשיבה אסטרטגית על תקציב הביטחון במסגרת ועדה, גם פחות או יותר המספר שננקב בהחלטות של 10 מיליארד עד כה, זה משהו שפחות או יותר אנחנו שמנו. אני בהחלט מקווה שתוקם ועדה שתהיה מקצועית עם אנשי מקצוע, גם ביטחוניים וגם אזרחיים, כי אין מה לעשות. תקציב הביטחון הוא כרגע אירוע מקו.
אתה תומך בעמדת שר האוצר להרכב רכש ביטחוני עד שתוקם הוועדה?
אני לא נכנס לנושאי הצטיידות כאלה או אחרים. כולנו מבינים שחל פה, יש צרכים ביטחוניים אחרים. כולנו מבינים שהצבא צריך לעבוד בצורה השוטפת שלו, וצריך לאפשר לו את זה. אבל כפי שאמרתי, צריכה להיות פה חשיבה אסטרטגית, ולשם כך הוועדה צריכה לקום. אני חושב שדברים שיש להם השפעה מאוד מהותית על פני תקופה מאוד מאוד מתמדת, זה משהו שצריך להיכנס במסגרת התכלול של ועדה כזאת.
תודה רבה. אני חותם בזאת את מסיבת העיתונאים, תודה רבה למי שהצטרף אלינו וטרח והגיע לירושלים, תודה למי שהצטרף בבית, הילה ליקה.
עד כאן עוד פרק בפודקאסט הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט או בכל יישומון הסקטים אחר. מומלץ להירשם או ללחוץ על האייקון של הפעמון הקטן כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בנאום הנגיד ובמסיבת העיתונאים תוכלו לצפות דרך ערוץ היוטיוב של בנק ישראל. בקור גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לקרוא את תחזית חטיבת המחקר וחומרים נוספים. אני אמירם ברקת, תודה לכם שהאזנתם.